משפחה ושוט, עם עורך הדין אור גלאון.
ערב טוב, תודה שאתם איתנו. תוכנית ראשונה לשנת 2025, ואמן אמן שאחרי שנה וחצי לא פשוטות שעברו עלינו, שתהיה לנו פשוט שנה של בשורות טובות, ובראשם שובם של כל החטופים והחטופות, אמן. ואני כאן, המערך שלכם, בשעה הקרובה, עורך דין אור גלאון, מתכבד לפתוח תוכנית נוספת של משפחה ושות, תוכנית שעוסקת מדי שבוע, כל יום שלישי בשעה 21:00, בשלל הנושאים המשפטיים והאנושיים המורכבים של עולם דיני המשפחה והירושה. אני חושב לתומי שבשלל התוכניות שעברנו יחד בכמעט שנה האחרונה, טעמנו, ראינו, למדנו עד כמה הליכי פירוד וגירושין, או מאבקי ירושות, או סכסוכי משפחה בכלל, עשויים להיות מורכבים משפטית ובמקביל גם מורכבים וקשים מבחינה אנושית ונפשית. הסכסוכים הללו עוסקים בנושאים הרגישים ביותר לכל אחד מאיתנו, לא פעם בדיני נפשות ממש, כאשר לצערנו, בצד השני של המתרס והוויכוח עומדים בני משפחה, אלו שהיו עד לאחרונה היקרים לנו מכל. יש פה ללא ספק גם שברון לב, גם משבר משפחתי שסוחף אליו את כולם, את הילדים, את ההורים, את כולם, ויש פה גם סיכון משפטי גדול. מה יכריע בית המשפט? מה יוכרע לגבי גורל הילדים בתום הסכסוך? מה יוכרע לגבי רכוש גדול שיש עליו מחלוקת? איך ייראה העתיד הכלכלי של כל אחד מבני המשפחה? ועוד ועוד. ואת כל הקלחת הזו, אנו, המסוכסכים, מביאים בכלל בפני צד ג', בפני שופט, שופטת, דיינים, כולם מכובדים, כולם מלומדים, וכולם באמת רוצים לסייע ולעשות טוב ונכון. והם אלו שיחרצו גורלות. כלומר, הסכסוך והמחלוקת הם שלנו, אבל בכך שבאנו לבית המשפט, הפקנו מעצמנו את הזכות לשלוט על עניין מהותי בחיינו, והעברנו את זכות ההכרעה לאחר. לנו כבר אין שליטה על התוצאה של הסכסוך ועל מה שיהיה לאחריו, וזה מרתיע ותומן סיכון רב, לדוגמה אם למשל דעתנו וטענותינו לא התקבלו. אז האם אפשר גם אחרת? האם אין דרכים אחרות לפתור את הסכסוכים הסבוכים הללו? האם אין דרך שגם האדם שנמצא בתוך הסיטואציה והסכסוך ישלוט הוא על התוצאה? בוודאי שיש, והתוכנית הזו היא מן החשובות. היא פחות עוסקת בסוגיות המשפטיות ובסכסוכים עצמם, אלא עוסקת באיך ניתן לפתור את המחלוקות המשפחתיות בדרכים אחרות, אלטרנטיביות, יצירתיות. כן, אנחנו מדברים בראש ובראשונה על הליכי הגישור המבורכים, על מלאכת הקודש ממש של המגשר והמגשרת, על איך לוקחים שני צדדים ניצים כשהאמוציות בשמיים, מכניסים אותם לאותו חדר וגורמים להם להסכים לפתרון מסוים, לעתים אחרי שנים שהם לא מסכימים על כלום. וזאת מבלי לכפות עליהם דבר, פשוט לגרום להם להסכים. זו מלאכה קשה שדורשת כישרון רב. נדבר על כך ונתמקד גם בנושא ספציפי של פתרון מראש בהליכי גישור של בעיות עתידיות שעלולות לצוץ לגבי הילדים הקטינים המשותפים. אז לצורך הדיון החשוב והמרתק הזה, אני אארח פה קולגה שלי, עורכת דין ותיקה ומגשרת ותיקה בעולם דיני המשפחה והירושה, מומחית לפתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, עורכת הדין ומגשרת אלינור רוזן שוורץ. ולאחריה, איך לא, דוקטור מיכל צוקר, יקירת התוכנית, עם תובנות כל כך חשובות והמסייעות שלה, כולל לטובת הילד מאי. אז יש לנו הרבה להספיק היום, בואו נתחיל.
משפחה ושות.
ואנחנו עכשיו עם עורכת הדין אלינור רוזן שוורץ, עורכת דין ומגשרת. נכון. אלינור, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב, דגש על המגשרת.
דגש על המגשרת, ונכון, וזה גם הנושא העיקרי של השיחה שלנו עכשיו. נכון. אז א', תודה שבאת.
בשמחה רבה.
ועכשיו, אני בעיניי, כשנינו הרי עורכי דין ותיקים בתחום הזה של דיני משפחה, אבל בעיניי, זה תמיד קסום או לא ברור איך מהתיקים, הכי קשים, מהמריבות הכי גדולות, מהמאבקים המשפטיים הכי גדולים, מצליחים, מגשרים, מגשרות, לקחת צדדים, לפעמים זה בני זוג, לפעמים זה בני משפחה, מספר בני משפחה שרבים על ירושה או משהו כזה, ומצליחים לאט לאט לכנס אותם להסכמות. אז בואי קצת תסביר לנו מה זה גישור ואיך אתם עושים את זה.
אז קודם כל, כיף לי להתארח ותודה שהזמנת אותי.
בשמחה.
עכשיו, אני אומר, אני מהרגע שבעצם נכנסתי למקצוע, אני למדתי כבר בלימודי התואר הראשון, לימודי גישור. היה לי ברור בדם ליבי שזאת אני, שזה בליבי הגישור.
נכון, זה צריך להיות בנשמה שלך, אין ספק.
לחלוטין. ואני באמת מאמינה בזה, כי אני חושבת שבדיני משפחה, ואני אשים רגע דגש על גירושין, ההורים נשארים הורים. שנינו יודעים שאם בדיני ירושה, ואני חושבת שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שבדיני ירושה, לצערי, כשאחים רבים על עיזבון, לא בטוח שיהיו יחסים ביניהם.
גם כשיש הסכמות בסוף, זה די לרוב מתנתק.
נכון, כי בסוף אין מה לעשות. כשאחים בוגרים רבים על עיזבון, ואז הם מבינים שהאבא אולי לא מספיק אהב אותם, או האמא לא מספיק ראתה אותם, בסוף לעתים זה גורם לנתק מוחלט. בניגוד גמור להורים שמתגרשים, אז קודם כל זה שני צדדי ג', בסוף זה שני אנשים זרים.
נכון.
שכמו שהם התאחדו והתאהבו, הם יכולים גם להיפרד. אבל ההורות היא עד 120, ואנחנו לא סתם אומרים את זה.
נכון.
כי בסוף אתם נשארים הורים, ואתם צריכים להגיע לבר מצווה ולבת מצווה, לחתן את הילדים ולהיות סבים, וזה סטטוס בפני עצמו. ואז להורים, אני חושבת שזה המקום הנכון, זה גישור, זה הידברות. כי שם יש את המקום א', להוציא באמת את המשקעים. זה לא אולם בית משפט שזה קצר והשופט ממהר וצריכים להגיע לפי הפסיקה והחוק. אלא בגישור באמת יש את ההזדמנות לדבר על הכל. לצאת מחוץ לקופסה ובאמת להוציא את אשר על ליבנו. ואני רק אגיד עוד משפט. ושנינו יודעים שאם לא מקלפים את הקליפות בצל במרכאות, אז אי אפשר להגיע לצרכים והאינטרסים האמיתיים.
כלומר, הגישה שלך בגישור זה שזה לא רק הליך שאנחנו נותנים פתרונות הסכמיים משפטיים, אלא ממש סוג של הליך טיפולי.
נכון.
גם לתת מקום לפרוק את הדברים, לבטא נכון. את הדברים, ובסוף להגיע להסכמות לפי צרכים ולא בהכרח לפי משפט. מה הכוונה פה שתסבירי למאזינים והמאזינות?
תמיד אני, כי אני גם עורכת דין, אז תמיד אני בראי החוק והפסיקה. אבל כל עוד זה לא נוגד תקנת הציבור, או כל עוד זה לא חוקי, או כל עוד זה לא קיצוני מדי, יש לי את האפשרות בגישור לחשוב על פתרונות מחוץ לקופסה. זאת אומרת, מה שסביר להניח שהשופט, שופטת או עובדים סוציאליים ממחלקת הרווחה, פחות יש להם זמן ואנרגיה ומקום לחשוב על פתרונות יצירתיים.
לפעמים גם פחות סמכות, שופט צריך לפסוק על פי הדין, אין לו סמכות להציע, בוא לא נמכור את הבית, בוא נחכה, זה או שמוכרים או שלא מוכרים, או שכן מזונות או שלא מזונות.
נכון מאוד, ולמשל בגישור, אם זוג סתם לצורך הדוגמה חילוני, ובשבתות יכול להחליף זמני שהות כי נוח להם, אז יש את האפשרות הזאת. זאת אומרת, יש הרבה יותר גמישות, והרבה יותר מחשבה למה אנחנו זקוקים. זאת אומרת, מה בני הזוג, מה הילדים הספציפיים? יש צרכים מיוחדים, אין צרכים מיוחדים. יש ילד באליפויות מסוימות, אין אליפויות. צריך פה לתכנן נסיעות, לוגיסטיקה. יש הרבה יותר מקום להידברות בגישור. ובסוף אנחנו צריכים להמשיך לנהל את ההורות ואת הבית, גם אם זה בשני בתים. זה בדיוק מה שצריך להבין.
עכשיו, לפני שנדבר על הפתרונות, מה שנקרא, מהכיוון של ההורות, עוד שאלה. אז אני יודע, הרי גם את יודעת, מגיעים אלייך לפעמים אחרי שנתיים כבר בבית משפט. האמוציות בשמיים. עד עכשיו, כבר 3 שנים, הם לא מסכימים על כלום. על כלום. לא איזה שבת, ולא איזה מזונות, ולא איזה רכוש, ולא כלום. שום דבר. איך את מצליחה, גם שאת נותנת להם מקום לבטא את הרגשות, איך את מצליחה להביא אותם להתחיל להקשיב אחד לשני ולהתכנס להסכמות, מה ששנתיים עכשיו לא הצליח, לא עורכי הדין, לא שופט?
קודם כל אני חייבת לומר שבסוף אנחנו צריכים את הזוג. זאת אומרת, אם אחד מבני הזוג לא יהיה מוכן בשום אופן להידברות, אני לא קוסמת. אני אצליח לדובב להידברות, אני אצליח להגיע להידברות אם יש נכונות וניקיון כפיים. את זה צריך גם לשים על השולחן.
Okay.
הנכונות של הצדדים. עכשיו, אני לעתים חושבת שדווקא בהליכים משפטיים, כשאנחנו כאילו מתעסקים רק בחוק, בפסיקה, כמה מגיע לי, לא מגיע לי, פירוק שיתוף, לא פירוק שיתוף, אנחנו בעצם שכחנו את המהות, אנחנו לא מצליחים להידבר. לפעמים לפעמים אנחנו מתעקשים להישאר בבית המגורים, אבל אולי זה אפילו לא נכון, לא כלכלית, לא נפשית, אולי צריך אנרגיה חדשה, אולי צריך לעבור מקום מגורים, אולי למה צריך להחזיק בית עם עלויות מטורפות, אולי נעבור לדירה וגם יהיה לנו קצת דלטה למחיה בשוטף. וזה בגישור, אני חושבת שלאט לאט, וגם בעזרת פגישות אישיות. אני דרך אגב, לא מעט מהגישורים, חלק מהפגישות הן פגישות אישיות.
כלומר, פעם איתו, פעם איתה, פעם ושוב, ככה בשביל, את ממש משחקת בין הצדדים.
כן. כן. ולא רק זה, אני גם משחקת עם מי אני, את מי אני רואה, כי כשאני רואה צד שהוא פסיב אגרסיב בפגישה משותפת, והוא לכאורה מסכים, אבל אתה רואה שהוא לא מסכים לכלום, או המבטים, הרי מה היתרון בגישור? יש גם את המימיקה. אני רואה את הפרצופים, אני רואה את התגובות.
נכון, זוגות כאלה רק בגלל שאשתו יושבת לידו ואומרת שהיא רוצה משהו, גם אם זה מתאים לו, אומר לא. קודם כל אומר לא.
בדיוק. אז הפגישות האישיות, אני חושבת שזה הפגישות, זה הזמן יקר מפז, שיש לי באמת הזדמנות לדבר עם כל אחד מהצדדים בנפרד, הכל שקוף. זאת אומרת, אין דבר כזה שזה לא יהיה הדדי. אוקיי. אם נפגשתי עם הבעל, אני אפגש גם עם האישה. אני לא אפגש רק עם אחד מהם. ואז יש לי בעצם את ההזדמנות היקרה מפז, באמת לשמוע את אותו צד. הרי שנינו יודעים, בדיני משפחה זה המון אמוציות ומשקעים. יהיה מוכן לתת קצת יותר מהבית, אבל הוא רוצה שיראו אותו, שיראו שהוא אבא טוב, ואז מה אם הוא בגד? זה לא אומר שהוא לא אבא טוב. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים יושבים על רבדים שונים, וצריך לדעת את זה ולהבין וממש לשבת ולהתחיל לפרוט.
זה מהניסיון שלי, זה מדהים כמה שזה נכון, אנשים צריכים שיראו אותם ממש, אני רואה את זה כל יום. אלינור, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים להמשיך את הדיון הזה, והפעם בראי הקטינים, הפתרונות שאנחנו נותנים לקטינים בהסכמי הגישור. מיד חוזרים.
בשמחה.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו ממשיכים את הדיון עם עורכת הדין והמגשרת. אלינור רוזן שוורץ, הדגשתי, כמו שאמרת לי, להדגיש את המגשרת. ועכשיו אנחנו נדבר על הנושא של הקטינים, בהליכי, בעיקר בהליכי פירוד, גירושין, הרי אותם הסכמים שאת עושה בשאיפה להגיע עם הזוג להסכם, הם הסכמים ארוכי טווח.
נכון.
לפעמים הילדים בני שנתיים, לפעמים בני ארבע, גם אם בני עשר, יש לנו עוד 8 שנים קדימה.
מספיק שנים.
בדיוק. ועלולות לצוץ לא מעט בעיות בדרך, שאת צריכה לחשוב עליהם מראש, ובעיקר סביב איך התנהלו ההסדרים בין ההורים. בואי תרחיבי על זה קצת.
קודם כל חשוב לי לשים דגש, כי יש אנשים שנוטים להקל בזה ראש. הסכם גירושין הוא מקבל תוקף של פסק דין, בטח ובטח על זוג שניסה לפי חוק יחסי ממון. וצריך להבין שאם יש משהו שקשה לביטול או לשינוי, זה פסק הדין הזה.
כלומר, מה שכתוב בהסכם זה ברזל.
נכון.
אוקיי.
וכך צריך להתייחס לזה. אני תמיד אומרת גם, אין לי בעיה, תאירו 200 הערות, 300 הערות, ובלבד שנהיה שלמים. כשנגיע למועד האישור, באמת זה יעשה בגמירות דעת, ולאחר שאנחנו שלמים עם
חשוב
ההסכם.
חשוב מאוד.
עכשיו, הנקודה שאני מאוד רוצה לשוחח איתך, זה נקודת המקום מגורים. זה אחת הנקודות שמצד אחד אני רואה הרבה, במיוחד בהידברות, זוגות שלא נותנים לזה יותר מדי מחשבה, אלא אומרים, בסדר, אנחנו גרים כרגע בפתח תקווה, נשאר לגור שם, לא נשאר לגור שם, אולי נעבור, נדבר, כמו שעכשיו אנחנו בהידברות, נסכים בהסכמה. עכשיו זה לא ככה.
רדיוס של 20-30 קילומטר, זה קרוב, מקסימום, הרי לא רוצים גם לכלוא את עצמם דווקא לפתח תקווה.
נכון, ואז אם אני אכיר בן זוג, ואם אני אכיר בת זוג, ואם אני אמצא מקום עבודה, והם חושבים, סליחה שאני אומרת את זה כך, על עצמם. והם שוכחים לרגע שההסכם גם נועד בראש ובראשונה להיותם הורים. ואם בחרתם כל כך בקלות, כן? כי לפעמים אני אומרת, אולי אפשר לחשוב על זמני שהות אחרים. על זמני שהות שוויוניים.
שזה היום רואים את זה הרבה, זה מאוד שכיח.
נכון. יש לזה השלכות. ואחת ההשלכות היותר כבדות בעיניי, זה עסקת חבילה. זה המשמעות שאתם צריכים לגור אחד בקרבת השני.
ממש קרוב.
ממש קרוב.
ממש.
עכשיו, אני ואתה דיברנו על זה, זה לא מסתכם בלגור עיר ליד עיר. היום רמת גן תל אביב, בבוקר בפקקים, אחרי צהריים בפקקים, זה לא ישים. יותר מזה, ילד היום בכיתה, אני רואה את זה מהילדים שלי, ילד היום בכיתה ד' כבר הולך לבד. הוא הולך לבד, הוא יבחר את הבית שקרוב לו לאכול צהריים. הוא הולך לבד, הוא רוצה לראות את החברים שלו בצופים, הוא רוצה ללכת למגרש אחרי צהריים. ברגע שאתה גר בתל אביב, והמשמעות היא אוטובוסים וכו', אז הוא יגיד, אבא, אתה יכול לאסוף אותי בשמונה, אני פשוט אסיים את היום, אני אוכל אצל אמא, אני אשחק עם החברים, אין לי בעיה, אני אוהב אותך אבא, אני באמת רוצה את הקשר איתך, אני רק אגיע בערב, כי לא נוח לי.
או לפעמים גם אני לא אגיע, כי נוח לי גם לקום בבית הזה, וללכת לבית ספר שהוא קרוב, ולא לקום אחר שעה קודם אצלך.
בדיוק, זאת אומרת, האב או האם, זה לא משנה, שבחר לגור לא בעיר של מוסדות החינוך, בעצם גוזר עליו גם נסיעות ופקקים, וגם הוא מכפיף את הילדים שלו לנסוע איתו בפקקים שהם לא בכך חצו בזה. בואו נזכור, הילדים לא בחרו בגירושין. ילדים רוצים, סליחה שאני ככה לפעמים בוטה, את אבא ואמא גם הם לא מדברים. תשארו בבית, תשמשו ככספומט, ובבקשה תעשי אותי לחוגים. אל תגדילו ראש.
אני גם רואה לא פעם בהסכמים כאלה שבקלות אומרים רדיוס 20 קילומטר, ואז גרו ההורים לדוגמה בצפון תל אביב, והאבא עבר לגור בפתח תקווה, שזה בתוך הרדיוס. אבל בשעות של אחרי, בארבע שאוספים את הילדים וכולי, זה שעה נסיעה לפעמים. זה היום גוש דן 20 קילומטר, זה לפעמים באמת שעה נסיעה לרדיו, לפה לוקח לי לפעמים שעה להגיע מהמשרד שלי שהוא 10 קילומטר מפה, ממש ככה.
אני חייבת להוסיף ולהגיד שדווקא בתי המשפט מאוד מקלים, כי הם כאילו רואים, והם לא כאילו, הם רואים את חוק חירות התנועה, הם רואים את חוק חופש העיסוק, והם יותר גמישים עם הצדדים. וכשצדדים מגיעים עם העתקת מקום מגורים או קביעת מקום מגורים, הם נוטים יותר להתחשב. ואני דווקא בגישור הרבה יותר מקשה על בני הזוג. אני כל כך מקשה שלפעמים אני מצרפת אשת טיפול או איש טיפול כדי להסביר את המשמעות מהראי של טובת הילד. כי בסוף כשלקחת החלטה לשמש בית שני חצי שבוע, המגורים בסמיכות הם מאוד מאוד קריטיים.
אבל, אוקיי, אבל איך שאת עושה בפרקטיקה, את יושבת עם זוג, שניהם גרים עכשיו בתל אביב, בצפון תל אביב, נהדר. הילדים, בני שנתיים וארבע, יש עוד הרבה שנים. הם באמת לא יודעים, יכול להיות שהאב או האם ירצו לעבור לפתח תקווה, אולי טיפה יותר זול, אולי ימצאו שם עבודה בהייטק באזור שקריית אריה. זאת אומרת, יש נתונים שבאמת יכולים לקרות. אז איך פותרים את זה מראש?
אז קודם כל, זה בסדר לדבר, וגם ששני בני הזוג יעברו. ברגע שלקחתם החלטה לשמש זמני שהות שוויוניים ואחריות הורית משותפת, זה לגיטימי לחלוטין שאם אחד הצדדים צריך לעבור לפתח תקווה, אולי גם הצד השני יכול לעבור לפתח תקווה. זאת אומרת, צריך להבין מראש שזה לא אתה מחליט והצד השני מקבל הודעה שאתה עובר לפתח תקווה עוד חודשיים, אלא באמת לחשוב טובת הילדים, יכול להיות שבאמת אם צריך כל כך לעבור לעיר אחרת, אז בוא נעבור שנינו. יכול להיות.
השניים האלה שלא הצליחו להסכים על כלום עכשיו יעברו ביחד?
כי תתפלא, אבל כן.
אוקיי.
אוקיי? כי פתאום רואים עלויות זולות יותר, ופתאום אחד ההורים מתרגל ויער כי טוב שחצי שבוע הילד אצל ההורי השני, כי מה קורה? הרבה פעמים אם צד אחד ירחיק, אז אולי יש לזה שינוי על זמני השהות. אז זה כבר לא יהיה חצי שבוע, אז אולי זה יהיה רק פעם בשבוע. ואז צד שני אומר, רגע, רגע, דווקא טוב לי עם החצי שבוע, וטוב לי עם הימיים חמישי לסירוגין. אז אולי אני כן אתחשב, אז אולי לא פתח תקווה, אז אני אגור בכפר מאס. אז אני אגור ממש ממש קרוב. זאת אומרת, הכל בסוף תלוי בנכונות. ותדע לך אור שיש לא מעט היום בפרקים נוספים, פרק ב', פרק ג', שיודעים שזו עסקת חבילה. שהם מכירים גרוש שגר לצורך העניין בפתח תקווה שוען, והם יודעים שזה העסקת חבילה. שאם הם רוצים חיים משותפים עם אותו בן זוג...
צריך לעבור.
כן. כן, ממש כך.
לפתח תקווה, לשום, לאן שגרים סביב הילדים.
תראה, בתרבות הפקקים, ובאמת, אם אנחנו מתייחסים לטובת הילד, אז אין ברירה, אם אתם באמת רוצים לגדל שני בתים ולמזער את הנזק והצלקות אצל הילדים, אז זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. כן, כן.
עורכת הדין אלינור רוזן שוורץ, זה היה הקצה המזלג, אבל מרתק.
תודה,
חשוב,
תודה
ועם
רבה.
ועם הרבה טעם של עוד לתוכניות הבאות.
בשמחה רבה, אני מתייצבת.
אני מודה לך שבאת, ערב
תודה
טוב.
רבה.
כל טוב.
משפחה ושות.
חזרנו ואנחנו שמחים לשוב ולערך את יקירת התוכנית, אני כבר ממש ככה מכנה אותה, דוקטור מיכל צוקר, מדריכת הורים, מטפלת זוגית, מייסדת בית הספר נמש למקצועות המשפחה. אהלן מיכל, מה שלומך?
אהלן, נהדר, כיף להיות פה.
כיף שאת פה. ואנחנו ממשיכים יש, ככה באופן ישיר מהאייטם הקודם שדיברנו על גישור בעיקר סביב הילדים ואיפה נגור ואיך נתחשב בהם ולמי שיודע או לא יודע, בתי המשפט כשזה מגיע לפתחם וצריכים להכריע כמעט בכל שאלה שנוגעת לילדים, איפה הם יגורו ואיך תהיה חלוקת הזמנים ואיזה זרם חינוכי יש את הכותרת נקרא לזה, מחליטים על פי טובת הילד, אוקיי? זה הביטוי ביטוי, סיסמה, ואני שואל אותך, מה זה הדבר הזה, טובת הילד? זה קיים? זה באמת ישנו? כי אני ככה זוכר הרבה תוכניות איתך, שאת אומרת לי, אור, ילדים, כל מה שהם רוצים בסכסוך הזה בין ההורים, שההורים לא יריבו, שיניחו להם להיות ילדים מאושרים, לחיות, ואם ההורים יגיעו להסכמות, הילדים יזרימו עם זה. אז יש טובת הילד, או שזה רק טובת ההורים?
לא, 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 ממש ממש יש דבר כזה, טובת הילד, והאמת שזאת סיסמה שגם הורים אוהבים לנפנף בה. הדבר, הרבה הורים שמתגרשים אומרים, הילדים זה הדבר הכי חשוב, טובת הילד לפני הכל, אני שומעת את זה המון, אבל אז בשטח הם לא מתנהגים ככה. הרבה מאוד הורים לא שמים את טובת הילד לפני הכל. אני רואה את זה המון, ואנחנו רואים את זה בבתי משפט המון, ובסכסוכי גירושין בעצימות גבוהה, אנחנו רואים את זה המון, וזה נורא נורא עצוב. ובאמת היחסים בין ההורים, זה הרכיב הכי חשוב של טובת הילד, זה נכון. זה הרכיב הכי חשוב. טובת הילד זה שההורים יהיו ביחסים טובים. כי הילדים, כשיש מלחמה בין ההורים בעצימות גבוהה, הילדים הם בקו האש. הם חוטפים את האש, זה ממש מחקרים מאוד מאוד קשים על מה הגירושים עושים לילדים.
נזקים מוחיים, אנחנו אומרים את זה כל תוכנית, ממש נזקים מוחיים.
ממש, וקשיים בלימודים, והידרדרות חברתית, והתמכרויות ומחלות והכל, וזה קורה.
גמגום שמעתי, ילדים מתחילים לגמגם.
לגמרי, ומחלות, כמו סכרת, ודברים כאלה, ממש נורא. אבל זה קורה כשההורים מתגרשים רע, כשטובת הילד לא נגד עיניהם, וכשהם עושים מלחמה בעצימות גבוהה, זאת אומרת שהיחסים בין ההורים הם רעים. אז הדבר המרכזי בטובת הילד, זה תהיו ביחסים טובים. אתם לא צריכים להיות לוי דווי, אתם לא בזוגיות כבר, אבל אתם כן צריכים להיות בידידות, משהו נעים.
כן, שומעים אותך עכשיו המתגרשים והמתגרשות, ואומרים, נו, דוקטור מיכל צוקר, אבל מה הוא עושה לי? מה היא עושה לי? והיא רוצה את כל הכסף שהבאתי, היא רוצה לקחת, את כל מה שאבא שלי נתן מתנה, הוא רוצה לקחת.
נכון.
כסף ודברים אחרים.
נכון.
קשה.
וזה פחות חשוב.
אנחנו רק בני אדם.
וזה פחות חשוב כשיש מלחמה על הגב של הילדים שלכם. להציל את הנפש של הילדים שלכם, זה יותר חשוב. זה כמו כשהמחבלים מתדבקים על הדלת בשבעה באוקטובר. אתם לא חשבתם אז על הכספים של הבית, והוויטרינה, והווזה, וזה, חשבתם על להציל את הילד. אז עכשיו צריך להציל את הילד, יש מלחמה מעל הראש שלו, וזה יותר חשוב מהכל. אז כן, יכול להיות שתוותרי על עוד קרן השתלמות, ואתה תוותר על עוד איזה, על הכספים שההורים נתנו, וברכוש תצא קצת יותר פגוע, אבל הילדים שלך יהיו בטוב.
אתה יודעת ששופטים שממש משתמשים באנלוגיה, הילדים שלכם עכשיו בחדר מיון.
הם ממש.
בחדר
ממש.
מיון, ואם היו באמת בחדר מיון, הרי הייתם
עוזבים הכל.
עוזבים הכל ועושים רק מה שטוב להם.
בדיוק. וזה בדיוק הדבר הזה. אז נכון שיש גם, יש דברים טכניים שחשוב לשים לב אליהם כשבאים לבחון את טובת הילד, אבל הדבר הכי הכי חשוב זה היחסים ביניכם. אם אתם יורים אחד על השני, אתם מחרבים את הנפש של הילדים שלכם.
אוקיי, אז את אומרת, זה הדבר הראשון והכי חשוב. מה עוד יש לנו שם מאחורי הביטוי הזה?
אוקיי, אז גם כמובן הטכני, כמו ששמענו באייטם הקודם, הטכני הוא מאוד מאוד חשוב, כי אם אחד ההורים עובר לגור באילת, ואחד גר באמת בפתח תקווה, אז זה לילדים יהיה מאוד קשה לשמר קשר עם שניהם. אז יש פה גם את העניין הטכני. אבל גם אז, אם היחסים הם טובים, זה יותר חשוב מהכל. אם היחסים לא טובים, זה הכי הכי נורא. אז זה הדבר הכי הכי חשוב. ויש ארבעה כללים שאנחנו צריכים לשמור עליהם כדי להחזיק את מה שאנחנו באמת מתכוונים כשאנחנו אומרים טובת הילד. אם אנחנו שומרים על ארבעת הכללים האלה, אז טובת הילד היא בראש מעיינינו.
אוקיי, אז אני חייב לשמוע את, כולנו חייבים לשמוע את ארבעת הכללים האלה.
אוקיי, אז הכלל הראשון אומר הנמחת הלהבות. זה אומר שכשאתם במלחמה המשפטית הזאת, תקצרו אותה ככל האפשר, תנמיכו את הלהבות ככל האפשר, לא משנה מה הפרטנר השני עושה, תוותרו, תהיו, הכל כדי להקטין את האש. אם אתם יורים בחזרה, ואני פוגשת אמהות שעורכות הדין לענייני משפחה ממליצות להן להעליל על האבא שהוא אלים, להעליל עליו שהוא נוגע בילדים, או כל מיני דברים איומים, וזה יחרב את הנפש של הילד, את מרימה אש.
זה ברור, ולהעליל זה גם, מה שנקרא, לא לומר אמת, זה לא חוקי, זה נורא והיום, אבל לפעמים, כמו שאני אומר, אני, מה שנקרא, לא מבטח בקלות.
לפעמים הוא באמת לא בסדר.
הוא לא בסדר, ושניהם לא בסדר, והמחלוקת היא אמיתית, אף אחד לא מעליל על אף אחד, אף אחד לא מעליל, באמת.
ועדיין, יש לך אינטרס להנמיך את הלהבות, אז מה יהיה הדרך הנכונה?
יש לך ולך.
כן, אבל אם את מולי כרגע, מי שמתייעץ איתנו, יש לך אינטרס, ויש לך אינטרס להנמיך את הלהבות, אם טובת הילד באמת חשובה לכם. זה הכלל הראשון, תנמיכו את הלהבות. אז אם זה אומר לוותר, לעשות את עצמכם שלא שמתם לב, עדיף לוותר ולעשות את עצמכם שלא שמתם לב. אם זה אומר להגיד משהו בבית המשפט, אז תגידו משהו בבית המשפט, אבל תחפשו את הדרך כשהמניע שלכם זה איך אנחנו מנמיכים את הלהבות. זה הכלל הראשון. זה בלי הכל... זה אין טובת הילד.
אוקיי. אז, וזה גם מתחבר למה שאמרת קודם, כאילו, תנסו להסתדר.
ממש.
לא חברים הכי טובים, פשוט ממש. תנסו להסתדר בשביל הילדים.
ממש.
אוקיי, כלל שני.
אבל אני עוד יותר מחמירה מזה, זה לא רק תנסו להסתדר. הכלל השני של טובת הילד, זה שיש לך אינטרס, או לך, למי שמולנו, יש לך אינטרס בטובתו של ההורי השני. בטובתו של ההורי השני. יש לך אינטרס שההורי השני ימצא זוגיות חדשה, יצליח כלכלית, יהיה מאושר, כי הוא אבא של הילדים שלך. אם הוא יהיה אומלל, אם הוא לא יגשים את עצמו, אם הוא ייקשל כלכלית, העוגן של הילדים שלך נופל. אז לך יש אינטרס שהוא יצליח, ולך יש אינטרס שהיא תמצא שוב זוגיות, כמה שזה קשה לך. יש לך אינטרס שהילדים שלך יראו מודל של אהבה שכן מצליחה, שהילדים שלך יראו את אמא מוגשמת ומאושרת, שהיא לא תיפול כלכלית. זה אינטרס שלך. אז הטובת הילד, הכלל השני, זה תדאג לטובתו של, של ההורי השני, גם בהסכם עצמו, תוציא אותו ככה שהוא לא ייפול לקרשים. כי אם אתה מרסק אותו ומפיל אותו לקרשים, ריסקת את הילדים שלך. וגם באופן כללית, גם אחר כך כשמתנהלים, אחרי שכבר יש הסכם, יש לך אינטרס לוותר לה, להחליף איתה שבתות, להסכים לו כשהוא מבקש ממך משהו, כדי שהוא ימצא זוגיות, כדי שהוא יצליח כלכלית, כדי שהוא יהיה שמח, כי הוא אבא של הילדים שלך.
דוקטור מיכל צוקר, יש לנו עוד שני כללים, אנחנו נמשיך אותם, מחכים להם בכיליון עיניים ובקוצר רוח, מיד לאחר ההפסקה.
משפחה ושות.
חזרנו ואנחנו ממשיכים בדיון על טובת הילד עם דוקטור מיכל צוקר, שלימדה אותנו עד עכשיו שני כללים לאיך באמת לשמר ולקיים את טובת הילד. אחד, להנמיך להבות. שתיים, שיהיה לך באמת חשוב הטובה של ההורי האחר, שהוא יהיה מה שנקרא רגוע, בטוח כלכלית, שלא יצא בחרדה או מובס או חסר אונים מהגירושים, שכל אחד יצא בטוב.
לגמרי, כדי שלילדים יהיה עוגן הורי גם מהצד השני. זה אלה, אם אתה באמת רוצה לעשות את טובת הילד, ולא רק לנפנף במילים האלה.
אוקיי.
אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה לעודד קשר של ההורי השני עם הילדים שלך. לעודד קשר, שזה אומר גם ברמה הטכנית. אני רוצה לעזור שהילדים יוכלו ללכת אל אבא שלהם ולעודד את זה. במדינת ישראל, רוב האבות הם אלה שיוצאים מהבית, ואז זה אומר שהאימא נשארת בבית שבו לכל ילד יש חדר, והאבא, בגלל שכלכלית הרבה מהם לא יכולים להחזיק בית דומה, אז או שהם הולכים לגור אצל ההורים שלהם, או שהם שוכרים איזו יחידה פיצית, יחידת דיור.
מעטף בלי חלונות, אני רואה את זה הרבה,
חדר, כן. דירת חדר אחד. אין לילדים שם איפה להיות, זה גם הרבה פעמים רחוק מאיפה שהחברים שלהם, איפה שהצופים, איפה שהמסגרות שלהם, ואז הילדים לא רוצים ללכת. ואז אני רוצה לומר לאמא הזו, יש לך אינטרס לעודד את הקשר של האבא הזה עם הילד. אז יש אמהות למשל, שיצאו פעמיים בשבוע מהבית, ויזמינו את האבא לבוא לפגוש את הילדים שלו, אצלה בבית. לכי לאנשהו, אבל שהאבא יוכל לשמר קשר טוב עם הילדים שלך, זה אינטרס שלך. אז... הזה, וגם מה את אומרת על האבא הזה, אם את אומרת על האבא הזה שהוא מפלצת, אם אתה אומר על האמא הזו שהיא זונה, אתה לא מעודד את הקשר של הילדים שלך.
נה, זה בלשון המתה, כן.
כן, וזה מה שהורים אומרים, או אם האבא עשה משהו לא יפה, תראו, תראו מה הוא עשה, תראו, הוא לא שילם לי מזונות, או תראו, תראו מה היא לא הסכימה להחליף איתי שבתות, אם אתה מספר לילדים דברים רעים על אמא שלהם, או דברים רעים על אבא שלהם, אתה מחרב את הנפש שלהם.
אגב, אני נתקל הרבה בתיקים שלי, שזה לא רק דברים רעים על אמא או על אבא, זה דברים רעים על בן או בת הזוג החדשים, ואז זה בכלל, כי זה קל מאוד לקחת את הילדים, הבן זוג החדש של אמא, או הבן זוג החדש, הבת זוג החדשה של אבא, שבאמת כבר, ואז באמת יש סיפורים, ולוקחים כל איזה אירוע של איזה הערה, ומעצימים אותו כאילו יש איזה אלימות, מאוד מאוד קשה.
כן, וגם רוב ההורים טועים בזה, בגלל שהמחקרים מראים שכשיש בן זוג חדש לאימא ויש בת זוג חדשה לאבא, זה עושה טוב לילדים. יש לילדים עוד, חוץ ממודל לזוגיות מוצלחת, שהם יכולים פתאום לראות, יש לילדים עוד כתובות רגישיות של מבוגרים שאוהבים אותם ודואגים להם, וזה נהדר. זה יתרון שיש לילדים גרושים על פני ילדים להורים נשואים, שיש להם רק שניים.
אוקיי, אז עכשיו יש ארבעה.
עכשיו יש ארבעה, וזה ממש ממש יתרון. אם עושים את זה בנעים ובטוב, זה נהדר.
אז אנחנו עוברים לכלל הרביעי.
הכלל הרביעי.
אוקיי.
הכלל הרביעי.
אחר כך אני אשאל אותך איך אנחנו הופכים להיות מלאכים כאלה שאפשר ליישם את זה, כי באמת יש קושי אדיר.
כן, יש טריק איך ליישם את זה. אבל קודם
הכלל הרביעי. אז כלל רביעי ואז הטריק.
הכלל הרביעי הוא למסכת הלכלוך. מה שרוב ההורים עשו בשבעה באוקטובר, כשהתחילה המלחמה האיומה, רוב ההורים באופן אינטואיטיבי ניסו להסתיר מהילדים ולהראות להם שבעצם זה לא כזה נורא, ויש לנו כיפת ברזל והצבא הכי חזק בעולם, ולטשטש את קצת את הדברים האיומים שקרו בחוץ, לחבות החדשות שהם לא יראו. באופן אינטואיטיבי הורים עושים את זה. איכשהו בגירושים עושים בדיוק הפוך. מראים את כל הלכלוך, אבא אמר איזה משהו, מספרים לילדים, אמא עשתה איזה משהו, מספרים לילדים.
יש כאלה שממש נותנים להם לקרוא את כתבי הטענות מבית משפט, זה נורא, אני שומע את זה.
זה נורא, זה נורא. יש לכם אינטרס למסך, לטשטש, איכשהו לספר את הסיפור שיוציא את אבא שלהם טוב. כי הילדים האלה מסתכלים בראי, הם רואים חלקים מאבא שלהם. הם דומים לאבא שלהם בכל מיני דברים. הם דומים לאמא בכל מיני דברים. אם אמא היא מפלצת, אז מה זה אומר עליי? אתם מרסקים את הדימוי העצמי שלהם. לבנות דימוי עצמי גבוה זה למסך את הלכלוך ככל האפשר, לספר את זה איכשהו טוב, להוציא, וגם בשביל זה צריך להנמיך את הלהבות, ובאמת שהסיפור יהיה יחסית יותר טוב.
כן, כן, צריך להיות אמין, כי זה...
צריך להיות אמין.
כי הדברים, יש הורים שחושבים, אני נורא והיום, אבל אני לא אומר כלום לילדים, אז הם לא מרגישים, אבל זה מחלחל בצורה מאוד מאוד חזקה. כן,
אבל עדיין תנסה למסך ולהוציא את הסיפור טוב ככל האפשר. זה אבא שלהם, זה ציפור הנפש שלהם.
ועכשיו לטריק, כי שמעתי ארבעה כללים שהם באמת חשובים מאוד ועושים הרבה שכל, ועדיין תורא אנשים בתוך הסכסוך שהם פגועים, שאולי מישהו בגד בהם, אולי מישהו הונה אותם, אולי מישהו מנסה לגזול מהם כסף ולהשאיר אותם באיזה חרדה כלכלית לגבי העתיד. ואיך פתאום אנחנו עושים את זה כל כך להוות נמוכות ולחשוב על טובתו של האחר ולעודד את הילדים גם לקשר עם ההורי השני? מה הטריק?
אני אגיד לך מה הטריק. זה אותו שריר שיש לך, שהפעלת כשהילד היה בן חצי שנה, ואתה קמת באמצע הלילה להחליף לו חיתולים, או קמת באמצע הלילה לחתל, להניק אותו. באמת, זה הרי היה סיוט. לא ישנת שלוש שנים, וקמת בכל זאת לחתל ולהניק ולפטרל ולעשות. זה אותו שריר שהיה להורים בשבעה באוקטובר, שהם הכל חסכו לחם מעצמם ב-16 שעות שהיו תקועים בממד בשביל להכיל את הילד שאין להם אוכל ואין להם מים ואין להם. זה אותו שריר. תהי עם הלוויה. יש לך כאן ילדים שצריך להציל את הנפש שלהם. הם חוטפים אש ישירה כשאת נלחמת באבא שלהם. אז זה אותו השריר. אותו השריר שעשית, שרצת איתם לחיסונים ורצת איתם לעשות, לדאוג להם והכנת להם סנדוויץ', זה מאותו מקום.
אותו שריר שהילדים הם כל עולמנו.
הילדים הם כל עולמנו ואנחנו חייבים להציל אותם. ומדובר בהצלת נפשות. חרדת קודש, כשאנחנו מתגרשים מההורי השני שלהם, חרדת קודש, אנחנו צריכים להציל אותם. המחקרים מאוד קשים, אבל ילדים שההורים שלהם עשו את זה טוב, שום נזק לא נגרם להם בגלל הגירושים. זה עבודה של אבא ואמא. רצית להיות אמא? זה נקרא להיות אמא.
טוב, אני חייב גם לומר שבאמת, מעבר לזה שזה, הכללים האלה יכולים לשמור על טובת הילדים, זה גם יכול פשוט להביא לכל, שכל ההליך הגירושין
לגמרי.
יהיה קצר, ענייני, לגמרי. פשוט, ולא שלוש שנים של סיוט בתי משפט, מה שאנחנו רואים במקצוע
חיים.
שלי הרבה.
ממש, ואז גם להורים יכולים להיות חיים אחרי, יש חיים אחרי גירושין, חיים טובים.
דוקטור מיכל צוקר, זה, אני חושב שאחד הנושאים החשובים, טובת הילד, וזה היה מקסים ומדהים, ואני קורא לכולם ליישם. תודה רבה לך שבאת.
תודה רבה.
ערב טוב. טוב, חברים, חברות, ככה שוב בא לו הסוף במהירות הבזק, צריך לסכם. דיברנו היום על הדבר הכי חשוב אולי, על איך לנסות, להימנע, מלנהל את הסכסוכים המשפחתיים שלנו בבתי המשפט או בבתי הדין. דיברנו על איך ניתן למצוא דרכים לפתור את הסכסוכים הללו, כשאנו, שני הצדדים, שולטים על התוצאה. ובכך, אנו גם שולטים ומכריעים בנושאים כה חשובים בחיינו, גם לוקחים אחריות על הסיטואציה אליה נקלענו, וגם מפחיתים את הסיכון המשפטי. ויש דרכים כאלה. הן דורשות יצירתיות, רצון טוב, ואנשי מקצוע רציניים באמצע. שישמשו לנו כמגשרים, כיועצים טובים, שיכוונו אותנו, אולי עוד לפני פרוץ הסכסוך, באופן שימנע מחלוקות, ואם כבר פרץ הסכסוך, אז שיסייעו להוציא את שני הצדדים מן הבוץ המשפטי והאנושי אליו נקלעו, שלא לומר התחפרו בתוכו. יעזרו להגיע אל עבר פתרון מוסכם שיסיים את הסכסוך היום, ובשאיפה גם יקבע מנגנונים לפתרון כל מחלוקת עתידית ככל ותתגלה. כמובן שדיברנו בתוך הנושא הזה, התמקדנו בחשוב לנו מכל, הילדים שלנו. כיצד למנוע כל סכסוך עתידי בעניינם, כיצד באמת לעשות את הישר, הטוב והנכון עבורם, גם בסיטואציות מתוחות של פירוק התא המשפחתי. דיברנו על טובת הילד, מהי, מהו המושג הארטילאי והחשוב הזה, והגענו לתובנות שאפשר באמת להגיע ולמצות ולקיים את טובת הילדים, לא נשמור על כמה כללים פשוטים. אז תודה שוב לאנשי המקצוע שהיו איתנו פה היום, עורכת הדין והמגשרת אלינור רוזן שוורץ, דוקטור מיכל צוקר, תודה להן שהניחו בפנינו את הכלים ליציאה ראויה מן הסבך המשפחתי, עכשיו צריך רק ליישם. תודה לטכנאי שלנו, יוני קחתה. תודה למפיק של התוכנית, צח שמעון. בסוף כל תוכנית, תודה מיוחדת לך. תודה לכם שהזנתם. אני הייתי עורך דין אור גלאון, מחכה לכם כל יום שלישי, ב-9 בערב, משפחה ושות, ערב טוב.